של שיעור לעיבים משפטו של רבי ראשי. מאוד חשובים שבתו. איפה אנחנו? התחלנו את המלחמה? מה?
לא, אני דיבר על הפסוק הראשון.
ואי דבר שמואל לכל ישראל. בסדר? אמרתי שאני מעדיף להסביר ואי דבר שמואל לכל ישראל, לא במשמעות שמה שאנחנו היו היה, אבל לא במשמעות שהוויה בניגוד להיעדר, אלא הוויה במשמעות הפעילה, במשמעות הפוכי דברנו, כן? ואז הם לא יצאו על בדברו, אלא יצאו לקראת פשתים למחמה, ויחנו על האבן העזר ופשתים חלו בהפך. לא ידעו לנו איך אני מצאת אבן העזר, זה לא כך משנה, כיוון שאנחנו יודעים היטב איך אני מצאת הפק, וזה ממילא גם אמרנו, הפק זה מקורות הירקון, וממילא ברור שדובר על נקודה אסטרטגית ראשונה במעלה, דבר שבהחלט יש מה להילחם עליו. שוב, אנחנו נמצאים בנקודה שנמצאת על גבול ההר והשפלה, שהיא בסך הכל הייתה הגבול בכל מקום, גם יותר דרומה, בין ישראל ופלישתים. ישראל היו יושבי ההר, הפלישתים היו יושבי העמק בנושא הזה. זה קצת מוזר לומר את זה, אבל לא רואה ברירה, כן. דעתו ההיסטורי ש... שאין לי אליו הסבר פנימי טוב לדבר הזה. אנחנו מצווים בתורה להשמיד את הכנענים, כן, ולכבוש אותם, ולסלק אותם, ואיך להוציא אותם. וכל הארץ נקראת לשם הכנענים. אבל באופן פרטני, שאנחנו, אנחנו אומרים על כולם ככנענים. אבל כשאנחנו עושים חלוקה לשבעה עממים, אז הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן, כלומר כל אזור החוף היה אזור כנעני, וישראל בסופו של דבר כשכבשו, כבשו את החיטי ואת האמורי ואת ה... כבשו את החיטי ואת האמורי. אני מזכיר לכם, העמלק יושב בארץ הנגב, וכיבוש שיותר מאוחר שעדיין לא הגענו אליו, אתם יודעים עליי, הוא... אחת הבעיות הקשות של ספר שמואל א', והחיטי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כלומר, בהר יושבו החיטי והאמורי, אני יכול להוסיף לעניין הזה גם את החיווי, ומדוע החיווי לא נזכר שם. זה קשור ללימוד פרשת המרגלים, לא נעסוק בזה כרגע, או ללימוד ספר יהושע. החיטי, החיווי והאמורי הם העמים שישבו בהר, ונגדם נלחמו באותם כבשו. הם גם שיחות מלך האמורי, כלומר זה החלו קודם, בימי משה. הדבר הזה, את הכנעני לא כבשו, זה מה שאמר בכלל הספר שופטים, כי לא להוריש לכנעני כרכב ברזל לו. באופן מוזר, לא בדיוק ברור מתי, אין לנו סנכרון מדויק של מה שקורה בין העמים השונים, אבל הכנעני בגדול בעצם סולק על ידי הפלישתים. הפלישתים היו מגויי הים. הפלישתים הגיעו לכאן בעיקר, זאת אומרת בעיקר, וזה מה שאנחנו נעסוק בו עוד הרבה, נצא לעסוק בו אחרי התפרצות הר געש, ששכחתי מה שמו, באיקריטים, כן, הר געש שקבר את כל התרבות המינואית תחתיו, היה התפרצות עצומה, ואז כל האגאים ברחו משם. קריטים אגב, בלשון המקרא, מה? כפתור, כפתור. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלישתים מכפתור וארם מקר. זה בעצם, הם הגיעו מקריטים. כמובן, היו להם קשרים, ואחר כך כשמצאו כאן ארץ, אז הגיעו גם כל מיני כאלה משאר המחוזות היוניים למיניהם, כלומר היוונים שהיו שם. לא בדיוק ברור מתי זה היה. אם נפליג על כנפי הדמיון, אין איזה ראיות חד משמעית. אבל אם נפליג על כנפי הדמיון בחיבור של אחד או שתיים או שלוש או ארבע, יש אנשים שלא אוהבים שאני נפליג על כנפי הדמיון. אבל שלנו, אולי, אני אומר, זה בהחלט, יש לצד לא מוכר, אבל ייתכן לקשור את הזמן הזה ביציאת מצרים, גם על פי הפסוק בעמוס, הלא את ישראל, העליתי מארץ מצרים, פשוטים מכפתור בערה מקיר, הוא מדבר על איזו עלייה ביחד של שלושה עמים, והוא גם מדבר על סילוק ביחד של שלושה עמים. אבל בהמשך הוא יגיד לישראל, כי יבחו חנאו, הוא הורדו משם חמת רבה, כן, רואה עם הטובים, אתם מן המלכות העיר, גבולם מגבולכם. זה בעמוס באפוס, זה לא חשוב כרגע. כלומר, זה היה זמן שבאמת גם פלישתים קיבלו מכה חזקה מאוד מנצחת, וגם הערמים קיבלו מכה חזקה מאוד מנצחת, והוא לא יש זומן לקרות גם בישראל, בישראל זה באמת ככה כמה שנים בודדו.
מה זה
בהלך
יצחק אל אבימלך מלך פלישתים
דבר? רגע אחד. זה פלישתים הקדומים. פלישתים נקראו על שם המקום, המקום נקרא פלשת. אז זה לא שהמקום נקרא על שם האנשים, אלא האנשים נקראים על שם המקום. ואתה מדבר על פלישתים הקדמונים, שהם על פי מסורת חז"ל, ונדמה לי שהיא מבוססת על המקראות, איזה עם זה?
יבוסים.
היבוסים, נכון. וזה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך, תשקול יוננים ונכדי, חסר לו מישהו בזה לא אכלו את היבוסי עכשיו בירושלים, לא אכלו בני בנימין לראש. שם יש בו היבוסים, וזה אבימלך מלך פלישתים הקדום. אבל אנחנו מדברים על הפלישתים גויי הים, וזה סיפור אחר לגמרי. אני אומר שוב, ניתן להביא, אם אני מחבר את הפסוק הזה בעמוס, שאומר שמשתמע ממנו, שהשלושה האלה קרו פחות או יותר ביחד. נחבר לזה עוד כמה פרטים. כמו למשל את מכת חושך, שיש סבירות, לא הכרח, לומר שמדובר על איזשהו ענן אפר אדיר שהשתלט על מצרים. וזו היא המשמעות שחזר לנו וימש חושך, את החושך שאצלנו אי אפשר למשש, הוא העדן, כן? תמיד אפשר להגיד, נו, אז השם עשה נס, מי ששולל את החושך, אבל מי שלא מאוד אוהב את הפרשנות שהמצגתי עכשיו, ואני חושב שאני, בתוך עמי אנוכי יושב, וגם אני לא אוהב את הפרשנות הזאת, כן? אז אתה צריך לדבר על איזשהו וימש חושך שדיברו חז"ל, כלומר על חושך, כבד כזה, על חושך שניתן למשש אותו, שזה בהחלט עשו להיות ענן אפר שהגיע מקרידים ופשוט קבר את כל מצרים תחתיה. או לפחות חלקים ממצרים, לא יודע את זה שם. הרוח יכולה לנווט את זה באיזושהי צורה כזאת, שזה גם כן הולך פחות או יותר לכיוון הזה. זה יכול להתחבר, אם כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. כלומר, שכאן בארץ השתוללה מלחמה נוראית באזור ארץ פשטים, לא נחם אלוהים דרך ארץ פשטים כי קרובו, כי אמר אלוהים בין לנחם העם בירותם מלחמה ושארו מצרים. כי כאן בארץ השתוללה כאן מלחמה איומה בין גויי הים שפלשו בספינות שלהם והגיעו ודחקו את הכנענים שישבו כאן, בואו נגיד את היבוסים, אל תוך העם. אז מכל מקום פה התנהלו דברים בצורה נוראית בין עדיין ונתן את ישראל לעקוף דרך המדבר. וזה יכול להתחבר עם עוד מקום אחד או שניים, אני מעלה את האפשרות הזאת בכל מקום. מי שהכחיד בסופו של דבר את הכנענים היו הפלישתים. איפה זה מתחבר ומתי וכמה זמן זה לקחת? זה יכול היה לקחת דורות. זה יכול היה לקחת דורות. אינני יודע. ואם בני ישראל נכנסים באותו דור, יכול להיות שיכלו לגרוף את כל הקופה בבת. מרוב מלחמות של זה וזה וזה וזה, אם היה מגיע הרי נעם מסודר, היה מנגב את הכל. ובגלל חטא המרגלים, כל הדבר הזה נדחה בדור שלם, ואז הגיעו כבר לעמים כבר הרבה יותר מסודרים והרבה יותר מבוצרים. זה גם יכול להיות. כי ייתכן שיכולו לנגב את כל העסק בג'יק, אילו זה היה בתקופת משה, בשנה השנייה ולא בשנת ה-40. ואז גם יכול להיות שכל הדחייה בשנה הזו, נראה כל מיני דברים שקרו כאן, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל ניתן כאן להפליג על כמה כיוונים ולהגיע לכל מיני תובנות מאוד מאוד מעניינות, לא נמנה אותם עכשיו, אבל בסופו של דבר הכנענים הוכרדו בעיקרם, לא כולם, על ידי הפלישתים. וכאן הפלישתים בספר שלנו עומדים במערכה קשה כנגד ישראל. וזה מתחיל לא כאן. הסיפור הזה שנמצאנו כאן, מתחיל כבר, הפתיחה שלו נמצאת בפרק י' בספר שופטים. בפסוק ו' נאמר שם, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אברהם, ויפלו את הבעלים ואת השטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי מעמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. הפסוק כאן מבחינת עזיבת עבודת השם זה הפסוק החמור ביותר בכל ספר שופטים. אין לנו פסוק לא מבחינת הדיבוי של האלוהים ולא פסוק שכתוב גם ויעזבו את השם ולא עבדו. וכאן זה מקבל איזשהו מפנה, וכתוב כאן ויחרף אדוני בישראל ויקרם ביד פלישתים וביד בני עמון. שני הפסוקים האלה זה פתיחה. אחר כך כשכתוב וירצו ויוצאו בני ישראל בשנה עם 18 שנה כל בני ישראל אשר בעבר ידיהם בארץ המורי אשר בגלעד, זה כבר הסיפור הספציפי שבמה הוא עוסק? בבני עמון. אז זה לא מתקשר לשני הפסוקים הראשונים שעוסקים בפלישתים ובבני עמון. אם נרצה לחבר את הכל לתמונה אחת, נצטרך לקרוא ברצף אחד עם מבטח. רק יש לנו שם כמה שופטים שלא מספר עליהם כמעט כלום, זה ימצן, אילון ואבנון. אבל אחר כך יוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אברהם, הייתם הרבה ביד פלישתים הרבה שם. כלומר, דיברנו על שני פסוקי פתיחה לעמון ופלישתים, ובהתחלה סיפרנו את הסיפור העמוני, וזה מפתח כאן את הסיפור הפלישתי, שמופיע כאן שמשון, וכל אחד רואה איך שמשון פתר בעיות בצורה חלקית. לא היה פתרון. לא בעיות בני שמשון, והם נמצאים ביד פלישתים. כאשר המשמעות להיות ביד פלישתים שונה לחלוטין מכל מה שקורה בכל ספר שופטים עד כאן. כל ספר שופטים עד כאן זה אויבים חיצוניים. תחושה לנו שאתה נשמע בערב נעלי, זה מלך מואב שבא ממזרח הירדן, זה מלך נעמון שבא ממזרח הירדן, זה מדיינים שמקיחים שם מהמדבר הירדני. אלה מה?
יבין מלך הצור.
צודק. יבין מלך הצור הוא היחיד, ובאמת יבין מלך הצור זה פרשה חריגה לחלוטין בספר שופטים. וזה כבר דיבר. מהו החבש, לכן יש שם מביאה, יש שם שירה, ויש שם כמה דברים. כן, החלטת יבין מלך הצור זה בעצם סיום המלחמות, סיום מלחמות יהושע בקנאי. כן. וזה קרה כבר בספר שופטים. אבל פלישתים זה כבר יותר שייך לספר שמואל מבחינה פוליטית כללית כאן באזור, מבחינה פוליטית אזורית. וזאת בעיה שונה לחלוטין. יש הבדל גדול אם אתה נלחם מול עם חיצוני, לבין אם אתה נלחם מול עם על ארץ אחת, שהשאלה מי זה לא תלמיד. כל אחד מבין שאתה לא יכול לקיים ארץ רק על גב ההר, ואתה לא יכול לקיים ארץ רק בשפלות. אי אפשר לקיים ארץ רק על השפלה, וזו המצאה בלתי אפשרית שהייתה פה 19 שנים ראשונות בין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים. אבל זה לא דבר שאמור לא צריך לנו. זה הדבר שכינה את זה אבא אמן בזמנו, והוא שהיה שחרור בגלל זה כינה את זה גבולות אושוויץ. זה לא דבר קיים, אין חיה כזאת. ובמילה פלישתים מנסים להתרחב ולהתחבר עם הבקעה ששם יש בו כנענים, אנחנו עוד נראה את זה. וישראל יושבים כאן, שוב, לא בהכרח מדובר על מלחמת כיבוש כללית, יכול להיות שמדובר פה רק על אפק, כלומר על מקורות המים, יכול להיות שמדובר פה על קצת יותר קצת פחות, כלומר על תזוזה של עוד כמה קילומטרים לכאן וכמה קילומטרים לכאן. אבל זה פחות או יותר, הייתי אומר, איזשהו רקע למלחמה הזאת.
יש משמעות למי יושב בער ומי יושב בשפלה?
סליחה?
המצב היום מעט התהפך, אנחנו יושבים בשפלה, או הרוב. יש משמעות למי יושב.
זה ברור. מה? זה באמת יציב על טוב. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה בקריצה לעניין הזה? איך אני מוצא את פתח תקווה? אצלנו עם זה, אתה יודע, ליד בגלל, לא יודע, ליד מה, משהו, אוקיי, מה?
ליד הפק, איך הוא שם מלחמה?
יותר מערב. במקרא איפה זה פתח תקווה? יריחו. ואת עמק החור לפתח תקווה. נכון? אגב, טוב, דבר פה, אני תשמע בזאת כזאת. אבל מה יום השם? כשאנחנו באנו ממערב, אז פתח תקווה נמצאת בשער המערבי, באנו דרך יפה. ושם זה פתח תקווה. כשבאנו ממזרח, יש פתח תקווה, זה בשער המזרחי. יכול לומר לך המון דברים. וכמובן, יש התאמות, ברור שאנחנו כאן, יושבי הרב, אגב, זה גם התאמות תרבותית. תרבות של האבות, בתרבות הקדומה של עם ישראל, הרבה יותר מזכירה את הערבים היום, מאשר את היהודים היום, שהם איזשהו תוצר אירופי של אלה שברחו מאירופה והגיעו הם. בגלל ההרגה שהתפרץ עלינו שם, בכבשנים בפולין, זה לא, לא, לא משנה כרגע. ההתפקות התרבותית הזאת כואבת לי כאב גדול, זה אחת החידות הגדולות של חיי. איפה בדיוק אני נמצא? אני מסתובב המון כתבות, אני לא אהבתי את זה. אני אומר המון כתבות עיתונאיות, אני מאוד לא אהבתי את זה. אבל על ידיד טוב שלי שנפטר, שכמו לברכה, דובה, היה שם דבר, כמעט אין פעם את השם הזה. לא ויש לו גר כאן בישור, יש לו כאן משפחה, נפלא וטובה, ויש לו באמת כאן בלילה. והוא היה נקרא אצל העיתונאים פלסטיני יהודי. הוא ניסה מאוד להחזיר את התרבות הפלסטינית ולהחדיר אותה אליהם. נגיד שבעצם אנחנו פלסטינים, לא במובן הדתי ולא במובן ההיסטורי, אבל במובן התרבותי. כלומר, חקלאות, ראי הצון, כל מיני מושגים. אני יודע שהיום זה לא שם. אני מבין היום שביעי כקטלור לא, לא יכול לבחור לראי הצוען, כי חושב שהיינו יכולים לדעת עם זה. כי הוא כמובן לא פשוט בגינות איזה מוסתרים על הכלל הזה. אבל בגינת איזה מולה היום יותר משהו מחשב. אבל קיימת איתה, עוד כזאת, אבל בואו נחזור קצת לה. ויעקב אשת מקראת ישראל לתיתו של מלחמה, וינהג את ישראל פרקי ויעקב המערכה, מסווה כארבעת אלפים. הבינו, במלחמת יום הכיפורים כפול אחד וחצי. יום הכיפורים נהרגו 2,750. ויאמר המלך המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום בפני שופטים, נקחה אלינו משלו את ארון ברית אדוני ויבוא מקרבנו ומשלו את כפו. ושלח העם שלו ויישאו משם את ארון ברית אדוני עשרות לשם קוראים, ושם את המחנים, וכל נהרגו כפול שנה. לא למדנו את זה, זה משהו.
זה פגים כמה. את הפסוקים
כמה?
את הפסוקים כבר כמה?
ולא הסברנו כלום.
דיברנו על מה החטא של ה...
מה?
מה החטא שבגללו נענשו על הארון.
אז כן זה.
לא.
לא, רק התחלנו ממש. טיפה על שני הארונות ו...
אני שומע פה כן, אני לא יודע. זיכרון שלי פוגד בלידים ואני זוכר דברים שלא קרו. אז בסדר, אז... עובד בי הפוק. אני מתחיל לסכנע ואני נסה את פה פה. וגם כאן. אז שם שני מירים, ארון ברית אלוהים כפנחס. ויהי כבוא ארון ברית אדוני אל המחנה, ויריעו כל ישראל כל הגדולה ותהום הארץ. וישבו בשביל כל הגבוה, ויראו מי הגבוה הגדולה, מי הגדולה הזאת, מחנה אדוני, ויראו כי יכול עזרי בי אלוהים. ויראו בשביל כי אמרו ברי אלוהים אל המחנה, ואמרו אוי לנו, כי לא הייתה כזאת כמו ששום. אז שני ארונות וארון אחד דיברנו, לא?
כן.
מה?
כן.
אוי לנו מייצירי מיד אלוהים אדירים אלה אם האלוהים עורקים את מצרים וחלוכה במדבר התחזקו ויהיו לאנשים פשוט בתחול את זכה שאו ולכם ייתן לאנשים לחפן ואנחנו מבשים עליהם ישראל ונוצר שעולה ודיע מכה כדי לעבוד ואיפול בישראל שפשים על הפרדי אור להם נדם פני נהלים ודו כבוד נסתפק בזה אז בני ישראל חשבו שארון השם ישפיע על מהלך המלחמה האם הם צדקו? ארון השם השפיע על מהלך המלחמה?
כן.
מה?
כן.
ארון השם השפיע על מהלך. פשוט לא פשוט. בפירוש השפיע על מהלך המלחמה, ולא באמצעות המילים היפות השם מסמס, אלא בהשפעה שאנחנו יכולים, ירוב הסולם מוצב ארצה בראשו מגיע השמיים. כתוב, כן? ויראו הפלישתים, כי אמרו באה אליהם למחנה, ואמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, וכאן דיברנו על משמעות אחרון אחד, שניים, ועל השאלה היא שיכול להיות שאחרון האלוהים זה רק יפוג. דיברנו כל הזמן, נכון? כן? התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, ותעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, וייתם לאנשים ונלחמתם. כלומר, הארון מחזק מאוד את המוטיבציה של הפלישתים, הם עומדים עם גב לקיר, ובואו נאמר, אם עד כאן לא היה ארון, אבל גנרל אין ברירה, היה לטובת היהודים, אבל גנרל אין ברירה עובר לחזית הפלישתים. והם מרגישים שהם חייבים להילחם על נפשם עד הסוף. אין ספק שיש לזה. אין ספק שבמלחמות, לתחושה של עם שנלחם על נפשו עד הסוף, יש משמעות עצום. גם מלחמת שלום הגליל וגם מלחמת לבנון השנייה, רבות מאוד, כל מיני שאלות על דרך התנהלות המלחמה וכל מיני דברים שקרו. דברים שביום הכיפורים ובששת הימים לא כל כך מצאנו. לא כל כך מצאנו. בגלל ששם הייתה תחושה ברורה וגם מלחמת השחרור של עם שנלחם על נפשו עד הסוף. וכאן הפלישתים נלחמים על נפשם, וישראל איפשהו שבטוחים ומראים תרועה גדולה, בטוחים בניצחון, יכול להיות שהולכים באיזה מין כזה... דיברנו על זה קצת בפרשת פילגש בגבעה על העניין. אתה יוצא למלחמה ואתה בטוח שאתה מנצח ושאלת את השם, וכאן זו דוגמה טובה. אמרו השם, אז אני לא צריך להתאמץ במלחמה, אבל כאן ודאי שישנם סיבות אחרות. בעניין הזה, אבל גם הסיבה, אפילו הסיבה שניתן להוקח אותה מתוך המלחמה, גם היא קיימת, אני מודה שהיא ודאי לא סיבה מרכזית, אבל היא תחושה, מצאנו את הפתרון, והנה ועכשיו אפשר להילחם, רוב ובישלו בני ישראל בהשם בפלישתים, ואז פתאום מתברר שאתה בא עם סיבה גדול ואתה מפסיד את המלחמה, מול אנשים שעורכים מלחמה מפשק. שעורכים מלחמה מפשק. אנשים שיש להם כסף, הכסף נוזל להם מהחורים שבכיס בלי סוף. ואנשים שאין להם כסף מצליחים להסתדר ברמת חיים כמעט מקבילה עם מעט כסף, בגלל שהם יודעים שצריכים לחשב כל דבר. הם לא יכולים כך לשלוח את האנשים או לשלוח את הכסף. ארגון פעמונים מלמד את זה היום, איך חיים עם חשבון. איך עושים את זה? אני חושב שאנשים שחיים בחשבון יכולים לעשות את זה ברמת חיים. לא, לא יתקעו. תקעות אולי במשהו. וגם במלחמה זה כך. ועדיין, כמובן, אני לא תולה את הכל בדבר הזה, ואני רוצה לנסות להסביר מה קרה. אז פשטות הדברים שנאמרו בחז"ל בנושא הזה, שהעונש הוא על כך שהוציאו את הארון ואסור היה להוציא את הארון. וכשיש לך פה 34 אלף ארוכים במלחמה, ויותר, והרבה יותר, אנחנו נדבר עוד על המספרים. המספרים הם עובד, שהיא לא חרבה, ויש לנו עוד היום סימני הסריפה משהו. אתה מחפש סיבה קצת יותר טובה, מאשר איזשהו חטא כל כך פורמלי, שעברו על כללי התקשיר. ברור לי שכשעוברים על כללי התקשיר בלפני ולפנים, זה ודאי חמור מאוד. עדיין, סליחה שאני אומר את זה, זה נשמע לי כמו מעבר על כללי התקשיר. אתה מחפש משהו יותר מהותי על דבר כזה, אתה הכל קבל. הפסידים במלחמה אפילו. זה לא מה אלה. נסון, נסון נורא. אנחנו נראה כמה מזמורי תהילים יש לנו שמלגים. נסון נורא, אתה לא יכול לקלוט את זה בדבר, לא נראה דבר על מון. זה לא היה לדעת. זה עבירה כזאת בגלל עבירה אחרת. אני מחפש כאן משהו שמוציא יותר יותר ביסוד. ידע גם כן. מה שנראה כן באמת, ונכון שדברי חז"ל משתקפים בפרק הזה היטב, אסון קרה כשבא אהרון אל המחנה, וזה מה שאלי אמר, כי היה ליבו חרד על אהרון האלוהים, כלומר שליבו לא היה שלם עם זה, משהו שבאמת היה חרד. אני חוזר ואומר, לא ניתן לתלות אסון כזה באירוע הזה בלי להתייחס לכל מה שקורה קודם. לאיש האלוהים שבא אל אלי ודיבר איתו על אסון, ושם דובר על חטאים אחרים, על חטאי בני אלי. אז כבר אנחנו מדברים על שני חטאים, גם על הוצאת אהרון וגם על חטא. לא ניתן להתעלם מחטא שלישי, והוא נראה חמור ביותר, וזה בתהילים עין חטא, שיותר לנו את המלחמה הזאת. אני מתחיל בפסוק מוזיים. תהילים עין חטא, פסוק מוזיים. ויסורו ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמייה, ויחעיסו בבמותם, ובפסיריהם יקראו, שמע אלוהים ויתעבר וימאס מאוד בישראל, ויטוש משכן שלו פועל שכן באדם, ויתן לשביר זו ותפארתו ביצר, ויסגר לקרב עמון וקלתו יתעבר, בחורה בכלי אש ותולותיו לעולם, כהניו בחרב נפלו ועל מנותיו לא תבכנה. שומעים? זוכרים מה ש... איזה פסוק שמסביר? ולא ענתה ולא שעת הליבה, היא אפילו לא, לא בוכה. זוכרים? כללתו אשת פנחס. המשך אנחנו רואים את הדברים מוסיפים, אבל כאן מדובר על חורבן שלו. וכשאתה מדבר כאן מבינים על חטא ועונשו, ברור לגמרי מה אחר, ויחיסו בבמותם ובפסיליהם יקראו. וזה מדובר. אז אנחנו כבר מדברים על שלושה חטאים, אבל דומני ברור שכשאנחנו רוצים לראות דבר כזה בצורה אמיתית, פנימית, אנחנו לא יכולים להגיד בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, אנחנו יכולים להגיד בגלל זה. ואני רואה בכלל זה, כלומר, לדעת לשים את האצבע, זה דורש מאיתנו קודם כל לקחת את שלושת החטאים האלה ולחטא אותם. אני לא רואה את זה. לקחת את שלושת החטאים ולחטא אותם. דומה שחטא בני אלי, חטא הראשון, אין לי בעיה. בואו, אולי נעשה פה איזשהו סרטוט, אם כבר אנחנו כל כך קרובים לנוח.
כל כך קרובים לטושים?
מה? לא כל כך קרובים לטושים. זה לא יספיק, כלומר ברור לכם שמה שאני אצטרך לעשות בהמשך, אם אני אעבור לצבע אחר, הוא יהיה את הדבר הזה. כאן אני אשאל באמת את השאלה, כן? אני אשאל את השאלה אולי בשביל פסוק. מאחורי האף הגדול הזה. רגע לעשות את החיבור הזה, אבל כרגע מספיק לי כדי להגיע למה שקורה אצלנו. אבל כרגע אני רוצה לדבר על הדבר הזה, על מה שאנחנו כאן בחול. ואלה מה זה דברים שאנחנו עשינו. והקשר בין חף בני אבי לחף הוצאת הארון דומה שדי בו. בואו ננסה רגע אחד להפעיל את הדיון, ננסה לרגע אחד לעצום עיניים, לא לשתתפו עיניים, אבל להפעיל את הדמיון שלו, ותנסו לראות שאת המחנה 4,000 הרוגים וכולם נבוכים ולא יודעים מה לעשות, ואומרים נקחה לי את ארון אלוהים משילו, וכולם מודאגים מהפלישתים. פתאום מה קורה? מופיע ארון האלוהים ואיתו יחד חופני ופנחס, וכל הארץ מריעה, או הנה עכשיו באה התשועה ועכשיו הניצחון. נעזור רגע את הארון, ובואו נדבר, שוב נתתי כאן דוגמה של ארון שנושא את נוסף, כן, אבל כשבאים חופני ופנחס, ומה המעמד שלהם? ומה תחושת המעמד? ומה תחושת האנשים? אלה שני אנשים שזה המעמד שלהם, אלה שהתעסקו שם עם אנשים, ולא משנה מה כן עשו או מה לא עשו, אינני נכנס לנו. אלה זוללי הבשר ואוכלי החלב. אלה שהמשכן הוא הרכוש הפרטי שלהם, ועכשיו גם הארון הוא הרכוש הפרטי שלהם, הנה הם הגיעו בדיום כל הארץ. אנשים שמחזיקים ביד את ארון האלוהים, ושהם באים איתו ושהם המושיעים, אני כבר לא בטוח שאני מתפלא. הם יכולים להרשות לעצמם לעשות כאלה דברים. כמו שכבר דיברנו בחטא נעלי, ועם התחושה הזה, זה אנחנו. דיברנו גם על הקשר הזה בין חטא נעלי לחטא העבודה הזרה. וזה כשהבאנו את החוליה המקשרת, ואני מזכיר לכם את אלקנה שהולך ועובר בכפרים ומנסה לשכנע את האנשים לעלות לבית השם. ואנשים לא רוצים לעלות לבית השם. למה? שני נעלי, אמרנו, אף אחד. כל מי שהביא פעם אחת את החלב או את הבשר ואמרו לו לא כי אתה תיתן לי, אם לא ונקחתי בחוזקה, אז הוא יחשוב פעמיים לבוא עוד פעם. וכל אחד ששלח את אשתו עם הכלים שלה לבוא ויחסר לו אחרי כמה ימים ועם כל מיני שאלות, אז הוא עכשיו 10 פעמים עם אשתו. ואז יש אלטרנטיבות. יש אלטרנטיבות. כמו שפסל מיכאי והאלטרנטיבה למשכן, וגם שם בגלל שפתאום מצויה לעוברי דרכים, ודיברנו על זה כבר, ואתה יכול גם להקים אלטרנטיבה דתית. אם אתה רק עושה איזה יפה. אם אתה רק עושה איזה מסביר פנים. ואני אומר שוב, נער הייתי, גם זקנתי ודיברתי על זה, ואני אומר, מה אוקיי? תדעו לכם שבתי הכנסת שלנו השתנו מן הקצה לקצה. ואני לא אבוש, לא מה, בזכות הרפורמה. לא יעלה על הדעת מה היה כשאני הייתי, לא יעלה על הדעת שהיום יקרה באיזשהו בית כנסת מה שהיה כשאני הייתי נער. היו מוצאים את הנשמה לכל משפחה שבא לעשות בר מצווה לילד שלהם, משפחה חילונית. ולשלם דמי חבר לכל השנה, וזה וזה, ואל תעמידו פה, ופה תעמדו ככה, וכאן תעשו ככה, וכאן תעשו ככה, או לאנשים שבאו ליום כיפור לבית כנסת. כמה כספים גמרו. עד שבאו הרפורמים והציבו את הדבר. ואז אנחנו למדנו, אנחנו רוצים להתנהג אחרת ולהקים את צוהר, ועוד כל מיני דברים אחרים. ואני לא בטוח שצוהר הייתה קמה גם במיזם הנישואים, אילולי זה שבית המשפט התחיל לזלוג לכיוון הרפורמי, בצורה זו בצורה. לא בטוח שאני מגיע לשם. ומחר זה עם הקשרות. ועם הקבורה, ועם עוד 1,000 דברים, שחייבים להשתנות כאן בארץ. נושא הקבורה חייב להשתנות. וליבי אומר לי, ואני אומר את הדברים בצער גדול, שזה ישתנה כשבית המשפט העליון שלנו ייתן אישור לרפורמים לקיים טקסי קבור. ואז אולי כל מיני חברות ידעו שהתפקיד שלהם זה לקבור את המת ולא לקבוע אם אישה כן תספיד או אישה לא תספיד. שזה לא התפקיד שלהם ולא לשם זה מינוי. ובעוד אלף שבע וכאן היו אלטרנטיבות אבל לא היו רבני צוהר לא היו כהני צוהר בוא אני סתם כלב על הארגון שאני חבר לו ואתם יעצת שלו אבל זה ככה ואנשים הלכו אל האלטרנטיבה והאלטרנטיבה הייתה עבודה זה מה שמסרוטט על הלוח בכחול אני מסתיר ואני רוצה עכשיו לעבור למה שיותר קשור לפרק שלנו וזה מה שמסרוטט על הלוח בשחור בסופו של דבר אנחנו מגיעים לסתירה הייתי אומר לשני כתובים המחרישים זה עצם תהילים ושמואל השאלה מה החטא שגרם את הפועלות הזאת הבאת אהרון אל השדה או עבודה שם? טוב, פתרונות האקדמיים אפשר לנחש, כן? מי כתב את זה ומי כתב את זה ומה היה השיפול שלו ומה היה השיפול שלו. אבל הדרך שאני רואה, עם ישראל עובד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא פוקד המון אבות על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל רביעים. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן, לא עשיתי את החשבון מאיפה הקדוש ברוך הוא מותח את הזמן מכאן, אולי זה כבר היה דור רביעי, אולי זה רק היה דור שלישי, אולי זה היה דור שני, אני נראה. זה לא בהכרח שכשעם ישראל עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא יקה אותם במכה כל כך קשה במלחמה. מתי זה הכרח שדבר כזה יקרה? שהארון האלוהי בא אל המחנה. לא בגלל שעברו על ההלכה שהוציאו אותו מתוך בית המקדש. אלא הארון האלוהי בא אל המחנה, איזה שכינה יורדת אל המחנה, וכאן כל המחנה מלוכלך כולו בעבודה זרה. זה הרגע שבו שורה מידת הדין. זה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא לא עובר. אני רוצה שננסה להבין כאן דרך קריאת הפרק הזה את משמעות שמירת הלוחות. ומה היה קורה? משה רבנו היה מגיע עם הלוחות, בואו נגיד עם ארון הברית, עוד לא היה ארון, אבל בואו נגיד משה שנושא את הלוחות, זה כמו חופני ופנחס. שהם נושאים את ארון הברית ומגיעים אל המחנה ומה יש במחנה עגל זהב ומה שעושה משה רבנו כששובר את הלוחות הוא אומר ריבונו של עולם תעלה מכאן מהר 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 למעלה שלא תראה את מה שקורה אני יודע שאתה שקורה כל דבר שלא תהיה כאן זה מה שנאמר בפסוקים אחר כך כי לא אלה בקרבך, כי ים כשעורפת הפלח אלך בדרך. כשאני לומד את פרשת שבירת הלוחות דרך הפרק הזה, זוהי המשמעות, יש לי גם הסברים לכם. אבל משה רבנו יורד עם הלוחות, שכינה איתו. הוא שובר את הלוחות, הוא לא שובר את השכינה, אבל השכינה עולה למעלה. ודאי שחטא עבודה זרה מספיק לבד, אבל חטא עבודה זרה הוא לא שעת הפקידה. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים יש לו זמן. אולי יתקנו והתראה וכל מיני דברים קטנים. אבל כשמביאים את השכינה אל תוך המחנה והמחנה מלא עבודה זרה, זה יום השם שמתואר בנביאים. שכשהקדוש ברוך הוא מופיע ועם ישראל לא מוכן, אז כמו יום השם שמתואר בעמוס. יום חושך ואפלה, יום ענן ואפל, יום מתאבים את יום השם, למה זה לכם? יום השם הלא הוא חושך ולא אור. אתם מחכים שהקדוש ברוך הוא יופיע? הנה אנוכי שולח לכם, זה נאמר שם על יום השם, פתאום יבוא האדון אליך לא, ומלאך הברית אשר אתם חפצים מניבה, אמר השם צבאות, ומי מחלקל את יום בו, ומי עומד בראותו, כאו כאש מצרף וכמורית מחפשים. ובהמשך, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. בואו נשאיר את זה. נשיב לבבות, אלמנים ולבנים על אבותם. איזה שיר מקשיב. אני מתכוון קצת בצינים, למה? מה? ונבוא ויקיתי את כל הארץ חן. מה אתה שר? שר חצי פסוק. בן אבו ויקיתי את קיים בגלל שאם הקדוש ברוך הוא מגיע למחנה, גם ישראל נראה במצב שלא ראוי. אנחנו באים. וכאן ארון השם מגיע אל המחנה, וזה החיבור בשחור, שבתור כאן מאחורי. ושני החטאים. החטא הוא עבודה זכות. העיתוי של הפקידה הוא הגעת ארון השם. תראה לי פעם לדבר על דניאל, מנה מנה תקל ופרסים. כתובת על הקיר פה שם, תדעי לי. קדוש ברוך הוא מנה ושקל. שני דברים. מה הוא מנה? שלא תבל, כתוב 70 שנה. הוא גם שקל, פעם הוא שקל. את המעצים של בבל או של בית שצר. מה קובע את הפורענות? אין ספק של המשקל, נכון? לא שכו שוכל, הוא רואה חטאים מול זה, וברגע האחרון שבא הקדוש ברוך הוא לעשות את זה, פתאום שם בלשצר מתהולל עם כל פיל הקשב ועם יין ועם כלי המקדש. דומה קצת, הוצאת כלי המקדש לשם והבאת הארון לתוך מחנה של עבודה זרה. יש דמיון. מה אם כן החטא? מה שנקבע במשקל, מאז הרי כל התודעה הזאת שלנו, של מוזניים, שהקדוש ברוך הוא שוקל וכולי, הכל הכוח משם. מה קובע המניין? את העיתוי. את העיתוי. אם היה מניין בלי משקל, לא הייתה פורענות. אם היה משקל בלי מניין, אולי הקדוש ברוך הוא היה מחקק. אבל קוראים שני דברים לך. וכאן יש לך הקומבינה הקטלנית הזאת, שאחד היה החטא, והשני היה הגעת השכינה, וזה היה העיתוי. שוב, נפרק ונראה עוד מה קורה שם. ובן והיה רציף בנימין מהמערכה. ויבוא שלא ביום ההוא, יש את ידע שזה שאול. ויבוא שלא ביום הוא מדף קרועים והאדמה על ראשו. מה לומדים מכאן? כל לומדי הדף היום נהיים כאילו. זמן? אני מביא שילוח הקן, פשוט ליש. נהיים באדמה על ראשו. טוב, נזון. חולי. ויבוא מנה אלי יושב על כיסא, יד דרך מצפק יד יבוא חרד על ארון האלוהים והאיש בא להגיד בעיר ותיזה כל העיר. נשמע אלי את כל הצעקה ויום ימי כל הארון הזה והאיש ביער ויבוא ויגד לאלי ואלי ב-98 שנה ואינת כמה ולא יכול לראות. היום אל האיש אל אלי אנוכי הבא מן הארם, כלומר למה כתוב כאן אינת כמה ולא יכול לראות? כל העיר צעקה, למה כל העיר צעקה? כי ראו מישהו רץ, מדב קרועי ואדמה על ראשו, אני יודע מה שקרה. אבל אלי לא יכול לראות. כלומר, הוא לא ראה שלפניו שליח שמדב קרועי ואדמה על ראשו. הוא לא ראה את זה. היום הרי של אלי אנוכי הבא, אז הוא שומר ויבוא ואלי ולא יכול לראות. היום הרי של אלי אנוכי הבא, אם לא יכול לראות, היום הרי מה היה הדבר בני? היה לנו מבשר ויום, גם מבשר זה יכול להיות גם לרעה. נעז ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, וגם שני בניך מתו כבנים, ונכנס בארון אלוהים ברכה. אני מעריך שהוא אומר את זה על פי סדר הדברים שהוא מבין. ברור שהתבושה במלחמה זה הדבר החמור ביותר. זה אפילו יותר חמור מהמגפה הגדולה שהייתה בעם. למה? למה זאת הבשורה החמורה ביותר? מה?
תגיע אליהם.
סליחה?
מלחמה תגיע אליהם.
אליי, מלחמה תגיע תוך כמה שעות על שילה עצמה. כהניו בחרב נפלו, תזכירו לי את המשך. ובתולותיו לא הוללו. את הבתולות האלה הם לא מצאו בשדה המערכה. הם הגיעו לעיר. היו בעיר עוד המון הרוגים. העיר חרבה, שילה. זה נראה לו רשום יותר, וגם הגפה הגדולה הייתה בעם, ובסתם לא ידע שהיו 30 אלף וזה, וגם שפניכם הם עובדים, ולכנס, ברור אני מניקה. אצל אלי יש את המקום הנפוך. היי כאזכירו את אורן האלוהים, והיא פול מעל הכיסא הכהנית, ועד יד השאר תשבר בפקתו הימות, כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. חלתו אשת מלחס הרה ללט. מה זה ללט? כדבר אפרים רטט נשאו בישראל ויהיה שם בבעל וימות. תקראי את הפסוק. כדבר אפרים רטט. אנחנו מכירים מאפרים עוד ביטוי, נכון? סיבולת במקום שיבולת. לא דיברו טוב באפרים. את הפסוקים והושע אהי מלכך איפה ויושיעך בכל עריך. מה פירוש אהי מלכך איפה? אהיה מלכך. הוא מדבר שם על אפרים. אפרים איפשהו אנחנו יודעים בקופה אחרת את החיפנים, אנשי הגליל לא דיברו כמו שצריך, לא נתנו להם לעבור לפני דבר שם. זה היה אפרים. למה אפרים לא ידעו לדבר כמו שצריך? אפרים היה קצת שבט מוזר, גם בספר שופטים מסכימים, זה היה מצד כזה, נכון? גדעון, יפתח, חלק גדול משבט אפרים היה מנותק לגמרי מעם ישראל. ואני יודעתי, הוא הגיע לארץ ישראל הרבה שנים קודם, תראו בימים, זה הסיפור שאנחנו מכירים את אפרים, זה אלה ש... מתו שם, והרבה גרו כאן, בתחור נליאו, בתחור תחתון, במוזל שער. גרו כאן, היו יחד עם הכנענים. העברית שלהם לא הייתה אותה עברית. תרבות שונה, ומילה הרבה דברים שונים. טוב, אני רק מאיר פה להם, עוד לא יפה לך רעללה. ותשמע את השמואל, ילקח אהרון על היום, ומת חמיה ואישה. נכרה בדרך, נאבקו עליה צירה, גם אצלה שמירה עדיפויות אותו דבר. ואין מוטב לדבר על נצבות עליה על דהי כי בן ילד ולא אדם לא שעת הליבה ותקרא לנער אי חבוד לאמור גלה חבוד מישראל אל ילקה אחרון העמים ולחבי המש. כן, כלומר הטראומה של לקיחת ארון האלוהים ועוד פעם אדם רגלה חבוד מישראל כי נקח ארון האלוהים. הטראומה של לקיחת ארון האלוהים זה עבר את כל השלבים. צודק או לא צודק, ברור שאחרי שארון האלוהים נלחם שם בפלישתים אנחנו יכולים להגיד לא, אבל הטראומה של לקיחת ארון האלוהים כבר שניתן לנו בהר סיני הייתה דבר קשה מנסור. אם כי כאן אולי זה בא אפילו באיזושהי ביקורת שאולי קשורה לכל רמת ההתייחסות אל מה שאמר אלי, ודיברנו על כבר, אם יחטא איש לאיש ופילל לא אלוהים, ואם להשם יחטא איש מי יתפלל לו. הרי ריש לקיש אומר לנו במסכת יומא את ההיפוך הגמור, נכון? עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים לחפר, עבירות שבן אדם לחפור אין יום הכיפורים לחפר. אבל מה שנאמר אצל אלי זה הפוך. מכדאי יש לי איש ופילה לא אליי, אבל הקדוש ברוך הוא יתפלל בשבילו ויהיה בסדר. אבל אם אדם יחטא להשם, הוא יתפלל בשבילו. יש כאן כמה שאלות, נקודות למחשבה, וחלילה לנו מזלזל בלקיחת ארון עליהם ממצוות שבן אדם למקום, אבל נקודה לשים אליה לב.
גם שאלה על הפרק עצמו. הפרק לא מראה את גודל הטרגדיה של חורבן שלו, הוא לא מתאר בכלל את חורבן שלו. צריך למצוא את זה, אם מתפקפים לתהילים או אם מוצאים משהו מהפסוק של של הרץ, אם זה באמת כזה אירוע טראומטי, אז איפה הוא נמצא?
הכל מתרכז בעבוד אלוהים. השאלה שאתה אומר לי שאלה טובה. הוא לא נמצא. אני רגילה לא תרכז, אני עבוד דירה. דירה טובה, אני אין במקום אחד, אני שכים במקום אחד. תראו שלא אוהבים אותו, כי אנשים לא, ספר שבועי, ספר שבועי, ספר שבועי, ספר שבועי, ספר שבועי. אני עובד. מנטלית. זה ככה, אבל אני מנטלית, לא עובד. זה אני מסכים. אבל אנחנו נראה סרטינים כל כך הרבה. אתה לא תשאל כזה שאלה. אה?
אם זה מושווה בימיהו לחורבן הבית, זה ההכנה לחורבן בית המקדש. עדיין.
אני מסכים, קודם כל טוב שהזכרת לנו. קורבן שלא מופיע בפורש. בירמיהו כמה חבר בבית. כל כשלא יהיה הבית הזה. דיברנו. נכון דיברנו על ה... אני אוהב את זה. לא חרבה. אני שואל למה אתה לא מופיע בסוף שמואל? אני שואל את זה את השאלה. מה הייתה שואל את זה לפני הקהיל? אני שואל את זה. אני חייב לומר, שתבדוק גם את חורבן המקדש, תראה כמה מקום אתה חייץ. מה שקרה בתשעה באב, או מה שאתה אומר, בשבעה באב, כן, בשבעה באב. שבע מלאכים. את בית השם ואת בית המלך, וכל בית גדול שרף באש, ונצצו את חומות ירושלים, ולקחו את הכהן הגדול ואת משנה, את שם שריה, כהן הראש, ואת אל צפן כהן המשנה והרגו אותם והרגו את זה והרגו את זה והרגו את זה. זה לראות, קחו את פרק הפי בספר מלכים ב' ותסתכלו, זה נחשב אצלנו הפרק של חורבן בית המקדש. זה הפרק של חורבן בית המקדש. תסתכלו כמה יש בפרק הזה לחורבן בית המקדש לעומת דברים אחרים. אנחנו בתודעה שלנו כבר כל כך ברור, תשעה באב זה צום על חורבן בית המקדש. בתפילות אתה מוצא את זה המון, וזה תפילי. וגם אצלנו, בתפילות אתה מוצא את זה. ואני מרגיש בדרך ימינו, אבל כן... אתה חותב לך כמה מידה שחתאינו דיכוי קיצור, כולה. נמצא שם דומה מאוד למה שתמצא כאן. כמעט לא מספיק. כבר מקומן ירושלים.
פה הפכנו קצת. כי מה שנעדר לחלוטין זה לא חורבן המשכן, אלא חורבן העיר.
חורבן מה?
מה שנעדר לחלוטין אצלנו זה לא חורבן המשכן, אלא חורבן העיר. המשכן אנחנו יודעים שהוא חרב.
אבל כאן זה הדבר שהייתה נעשה. אין שום פרופורציה בין גודל של גודלה של שינו לגודלה של ירושלים, וזה לא עומד בתוסף לגודל. בוא, יש לנו עוד ארבע דקות, אני רוצה לעשות לבצעות את הנושא האחרון בפרק, ואנחנו נעסוק בו. נעסוק בו הרבה. מה עוד נושא שאנחנו צריכים לדבר עליו כאן, שלא דיברנו? אם אתם לא רואים, אני לא אגיד.
יש את פנחס.
אה?
יש את פנחס?
לא, אה? מה אתה רוצה להגיד על יש את פנחס?
זה דומה למות רחל.
בסדר. אי אפשר להתעלם כאן ממשמעות מהקשר של מותה של רחל לסיפור שלנו. הכל נאמר באופן ברור מאוד באותו סגנון בדיוק. אני חושב שאני אפילו לא צריך להגיד את זה. ותקרב הדרג, אני אוכל לסיריה, אל תראי כי בן ילד, למדי זוכרים, ואת אומר לה, אני ילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא את שמו בן עוני, ותקרא לה נער אי חבות, הדמיון כאן, הוא לא מכיר, הוא מכוון בצורה, לא, אני לא בטוח שאני מדבר על זה עכשיו, אנחנו רוצים להגיע עד שמונה. אבל אני רוצה שנקרא בנוסף לעין חד שקראו לך הפרקים. אני רוצה שנראה עוד. יש לנו הרבה פרקים. אתם יודעים מה, אולי לא נתחיל מהפרק העיקרי. אולי נתחיל לפרק פרובוקטיבי. עכשיו זה כבר לא יהיה בעיה להגיד את זה, כבר עשיתי 3/4 מהעבודה, אבל אני אקרא פרק פרובוקטיבי, וזהו. אני היחיד שמוכן לפרש. מה שאני אומר לכם, ונותן את שני הפירושים המקובלים, ואחר כך את הפירוש הפרובוקטיבי. כמה עזבות ירושלים אין קובר, היינו חרפה לשכננו לעד בכליס לסיבותינו, עד מה עדמה התענף לאמץ, עד דבר כמו יש קריאתך. כמו גם לך, לגבי יושב לדעות גם למקום שלו בשבחה לא קראו, יאכל את יעקב את עדיו ושם, עד סכום לנו בנות ושנים, ואיך כתנו וחמך, כתנו לנו בנות. שבינו אלה ישירים על בת כפלך, וצפים לחפר לך תותן למען שלך. למה אמרו הגויים היה אלוהים, ודה בגויים נהנינו כמד דם המדך השפוך? כמו לבנך אני קצת עשיק, לא יודע את זורחה, אותך בית פתר, והשם משכנים שבתיים חכם, חפרה ושפחו, ואדוי, הלך הרבה בסוד הריתה, כבר נותן לך לעולם, ודור ולא עושה פרקים. המון פסוקים פה מהתפילה. נתחיל אולי בפרובוקציה אחרת שאני עושה, ואם אתם עושים לב, לפעמים יוצא לעבור לפני הדבר, אני בתפילת מודים מתפלל כפי ספרד ולא נוסחה שנייה. שם דולי פעם. לא משנה את המילים, אבל בפיסוק. אני אומר, צור חיינו מגן ישענו אתה הוא, לדור ודור נודה לך ומספר תלכה. לכל האשכנזים, צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור, נקודה, נודה לך ומספר תלכה. אל תעשו כמוני, אבל לפחות תראו את מה שאומר הפסוק. אני לא רוחה בצלם ראיתך, אני נודה לך, לעולם, בדור ודור, נספר לך, נספר לך. ההקשר ברור. ואם אנחנו מניחים, התפילה זה ככה בתוך הפסוקים, לכאורה, זה כיוון ידע, שוב, לא הייתי משנה על פי זה לחוק, לא הייתי, אבל אני פיסוק, אני... עכשיו עצמי, אני לא מבקש מהם אחד עליכם פלט, נעשה את זה בקרות. השאלה לגבי הפרק הזה, שחרו את השינה עם כל המפרשים, ונחלקו שתי האסכולות והדברים הדוגמים, מתי הפרק הזה מסתכל? שם אחד כתוב בזמור לאסף, והפרקים הם פרקי תהילים, אנחנו מגילים לראות את דוד כפרקים בספר תהילים. מצד שני, אתה מדבר פה על אירועים שכמעט 500 שנה אחת. האפשרות השנייה של בן עזרא ושל כל המשכילים. זה באמת שיש לנו פרקי תהילים, ויש לנו, רק כמה, מתקופה של אחרי החורבן. יש מקומות שאין מנוס משם, לעבוד בפלט. תמיד יהיו התמימים שם, ואני אומר, קיימת הפרשנות הזאת, הפרשנות התמימה. סף אמר את זה ברוח הקודש, לתקופה שחלף מנוס. אני לא יודע, מנטלית, אני ודאי, אני לא פה ולא פה. ולכן אני במצוקה, מה עושים כזה פרק? וזה אלה דברים שאני יכול להגיד רק אחרי שכבר הגיע הזמן הוקחת הערב כדי שלא תקשו עליי קושי. כן, אני רק אגיד, וישר, קקומו ותלכו. הפרק הזה נכתב על שילו, על ידי אסף, כל מה שיש כאן נכתב על שילו, ואחרי חורבן ירושלים, באו הזקנים והחליפו את המילה שילה במילה ירושלים, שזה הפך להיות כאשר כשילה יהיה הבית הזה. והפרק הזה הוא מיד אחרי חורבן שילה. פרק ה' ח' מדבר על חורבן שילה, פרק ה' ת' ממשיך. אז מה נותר לנו לראות? את פרק פ', שאותו נראה בעזרת השם. מה זה בפעם הבאה? אני לא יודע. בשבוע הבא אי אפשר יהיה פה לישון, אפשר יהיה פה זה. מה? דברנו שיעור. טוב, אני נשתובב. אז תקצו לי רפה. אתה היה לי צורם, נכון? מה?
עוד יותר עד 5:30.
כן. אה, כל... נכון.
זה רק לא מסביר זה.
Thank you.